ראינו פן אחד של מלחמות בין העמים, הפן של הצורך של העמים להוציא לפועל את הכעס הגדול שלהם, מלחמות רבות דמים וגדולות אכזריות. סביביו עוסק בעוד זווית של מלחמות בין העמים, בזמן שישראל לא נמצאים רשמית כגורם בשטח גם כאן, כמו בסעיף הקודם, מאחורי הקלעים הכל קשור לישראל. ישראל הם לב באיברים, ולב באיברים הכל קשור אליו. אז כמו שהמלחמות בין העמים של שפיכות דמים בעצם קשורים לעם ישראל, כמו שעסקנו בסעיף ה', גם, תודה רבה, גם מלחמות בסעיף ו', גם סוגיה של סעיף ו', אנחנו נראה שישראל הם בתווך, ישראל מאחורי הקלעים של כל המלחמות. סעיף ו', כל העמים מתפתחים ויוצאים אל הפועל על ידי תנועותיהם הטבעיות. המלחמות מעמיקות את הערך המיוחד של כל עם, עד שמתבלט את צורתו ויוצאת אל הפועל, ויגמרה בכל פרטי עמקיה. העמים שונים מישראל. השון העיקרי של ישראל מהעמים, שמה שמפתח את העמים השונים, זה בעיקר הטבע. הטבע, על כל משמעותיו, על כל צדדיו, הוא בעיקר מה שמפתח את העמים. לכן אנחנו קוראים לעמים משפחות האדמה. משפחות האדמה, זאת אומרת שהאדמה, הטבע, החיים פה בארץ, הם הגורם המכריע בהיווצרותם, במה שקורה להם, בהתרחשויות השונות של העמים, הטבע מכריע. יש טבע במובן הפשוט של המילה, הכרחים כלכליים, הכרחים, צרכים חקלאים, צרכים ביטחוניים, בעצם יוצרים את העמים, ויש טבע במובן של מבנה נפשי דומה, זאת אומרת איזה שהם מרכיבים טבעיים, אופי, אותה משפחה, כן, אותו דם זורם בעורקים שלנו, אז אנחנו הופכים להיות עם. ולכן מה שמפתח את העמים, כיוון שזה מה שיוצר את העמים, גם מה שיפתח אותם, זה דברים שקשורים בדרך כלל לטבע. ההתפתחות העיקרית של העמים היא סביב נסיבות, נסיבות שונות שקשורות לעולם הזה, לעולם החומרי, על כל צדדיו. ולכן כל העמים, ההתפתחות שלהם והיציאה שלהם אל הפועל, זה שהאישיות של העם מתממשת, זה על ידי התנועות שקשורות לטבע. אז כשעם רוצה להתפתח, רואים בהיסטוריה, היסטוריית העמים, מה זה עם שמתפתח? בדרך כלל זה עם שכבש עוד שטח, עם שפיתח טכנולוגיה, עם שפיתח תעשייה, עם שהרחיב את היכולת המדינית שלו, החקלאית שלו וכן הלאה וכן הלאה. דברים שקשורים לטבע הם בעצם דוחפים את גלגלי העמים, הם גורמים לעמים בעיקר את ההתפתחות. לכן אומר המהר"ל מפראג בספרו גבורות השם, שלכל העמים החומר, כן, הוא הדבר העיקרי שמשפיע על היווצרותם, על ההתפתחות של כל עם. מצד שני זה גם מה שמחסל עמים, זה גם הבעיה שבסופו של דבר בגלל זה העמים גם נפגעים, ראינו את זה בעמוד קנ"ח, אפשר לראות את זה בעמוד קנ"ח ועמוד קנ"ט. למדנו את זה קצת באורות ישראל. קנ"ח, סעיף ג' למטה. אחד מההבדלים הנמצאים בין הלאומיות של ישראל ללאומיות של כל עם ולשון, שהיסוד הלאומי, הרגשתו אצל כל עם ולשון, יש לו בפסיכיקה הלאומית, פסיכיקה המבנה הנפשי של העם, את אותו ערך של תביעה טבעית בפסיכיקה הפרטית, שהיא מתקדמת ומתגדלת יחד עם טבע הגידול. זאת אומרת שמה שיוצר את ההתפתחות של עם, זה תביעה טבעית, דבר טבעי. כמו שהאדם באופן טבעי רוצה לגדול, אדם רוצה להתקיים. אדם באופן טבעי, לא צריך להסביר לו את זה. אדם באופן טבעי רוצה לאכול, רוצה לשתות. אדם באופן טבעי רוצה להתפרנס. אדם באופן טבעי רוצה להצליח בחיים. אדם באופן טבעי רוצה שיהיה לו משפחה ויהיה לו להשתלב בחברה. לא צריך לעשות לו סמינריונים בנושא. לא צריך לעשות סמינריון לאדם, תשמע, כדאי לך להתפרנס, זה חשוב, לעשות לו ספרי הסברה בנושא, זה אין צורך. אנשים באופן טבעי רוצים להצליח, אנשים באופן טבעי רוצים שיהיה להם אוכל, שיהיה להם, לא צריך לעשות את זה יותר מדי לימודים. אותו דבר גם בשאר העמים. בשאר העמים באופן טבעי, העמים רוצים לגדול, רוצים לצמוח, רוצים להצליח, יש להם תביעות נפשיות, להיות עם גדול, חזק, משמעותי. זו תביעה טבעית. כן? זה נקרא התפתחות שעל דרך הטבע. מעשן כן, עם ישראל, שעוד נדבר, אצלו זה משהו אחר. אצלנו אין חומר, אומר המהר"ל. אצלנו ההתפתחות הלאומית שלנו לא מונעת ממניעים חומריים. כמו שהוא כותב בעמוד קופנותת, אינה מתגדלת בטבע בעצמה. הדברים הטבעיים לא מגדלים את הנושא הלאומי שלנו, ולכן גם בסעיף ד' מפני הנטייה החומרית היתרה שאיבדה את שיווי המשקל הולכים עמים וקלים. זה גם הצד השני של המטבע, כיוון שרק הטבע או בעיקר הטבע שולט, יש לזה חסרונות, כי בעצם אין פה משהו עמוק יותר, אין משהו גדול יותר מאשר הטבע. בכל אופן, זה משפחות האדמה. מה שעיקר יוצר אותם זה התביעה של חיי הטבע. אפשר גם לראות מקור נוסף, זה מופיע בהרבה מקורות באורות, מקור נוסף בעמוד סמך ד'. סעיף י'. תכונת נפשה של כנסת ישראל היא נבדלת בעיקרה מתכונת הנפש של כל עם ולשון, הנה עוד סוג ההבדלה בין ישראל לבין העמים. בכל עם ולשון, הנקודה הפנימית של חפץ החיים הקיבוצי, מה מקבץ את החברה, מה מחיה אותה, מה דוחף את ההתפתחות של החברה, התוכן הכלכלי לכל צורותה. כלומר, הדאגה לבצר את מעמד החיים הגשמיים. זה טבע. הרצונות הטבעיים, להתקיים פה פיזית וכן הלאה, להצליח פיזית, זה מה שדוחף את כל העמים. זאת אומרת שאחרי שיש איזושהי התפתחות טבעית כזאת, לאט לאט יש בעם גם איזה סגנון מסוים, איזושהי ייחודיות רוחנית, קרא לתרבותית שמתפתחת, אבל זה רק אחרי הדבר הזה. קודם כל יש התפתחות טבעית. רק אחר כך, כך הוא כותב במהלך האידאות, אפשר לראות את זה, מה שאתה שואל, בעמוד קוף ב'. הוא מדבר למטה, עמוד קוף ב' למטה, אז הוא כותב, יש, הנושא הוא המכונות הלאומיות, הנושא הלאומי, בכל קיבוץ אנושי, בכל מצב גיאוגרפי לפי ערכם. אז הוא כותב בתחילת עמוד קוף ג', היא, האידאה, מצאה תמיד אלו מכשירים חומריים, זאת אומרת, קודם, יש תמיד איזה משהו חומרי קודם כל, הספיקו לכונן איזה חומר, יש איזה משהו חומרי, תכסיס עממי, ואז יש נשמת חיים באותו גולם, שנותן אומנות, נטיות רוח, שמתפתחות בעם. אז אחרי שיש עם, שבסיס שלו הוא בסיס ארצי חומרי, אז אנחנו נראה שיש לעם גם אומנות מיוחדת, ספרות שהוא מייצר, פולקלור של העם. אבל זה תמיד יהיה איזה משהו שהוא ככה מקשט, אבל התשתית העיקרית של העם, הדבר שהחזיק את העם, בנה את העם, זה צורכי הטבע, זה החומר. בסדר, אז זה משפחות האדמה, גויי הארצות. כן, גויי הארצות, הארץ היא בעצם, ולכן הגויים קוראים לאדמה אימא. ככה הם קוראים לאדמה, קוראים לה אימא. זאת אומרת, שמבינים שהטבע מוליד אותנו, אה? לא, אנחנו לא קוראים לאדמה. כנסת ישראל, לא קוראים, זה אומות העולם, נכון? איך אומרים חומר בלועזית? מטריה, נכון? מטריה זה ממטר, מטר זה מה זה? אימא. זאת אומרת, זה אותו שורש. הם רואים, החומר זה האימא. כן, המטר, ככה הרי נזיר מסביר בכל הנברא. אז זה האומות העולם. מה שמוליד אותנו, זה אצלנו מה שמוליד אותנו, זה כנסת ישראל, נכון? מי שלא מברך, הגמר ברכות, מה אומר יותר קשישי? שאבי זה הקדוש ברוך הוא, ואימו כנסת ישראל. אז זה לא החומר. כנסת ישראל זה האידיאלי, זה הקודש. זה האימא שלנו. תורת אימך, נכון? תורת אימך. אז זה אצל אומות העולם. אני מבין אם זה עם האדמה. אצלנו לא. ארץ ישראל היא לא אימא. זה גילוי עריות, נכון? עשו לי. לא אימא. טוב, אז נחזור אלינו. כל העמים מתפתחים ויוצאים לפועל. איך הם יוצאים לפועל? מה מאפיין את העמים? מה מפתח אותם? התנועות הטבעיות. דברים שקשורים לטבע. בסדר? כל מיני דברים חומריים למיניהם. ולכן, אצל העמים, מה שמפתח את העם, יהיו דברים דווקא חריפים של טבע. והדוגמה הכי חריפה של טבע זה מלחמה. מלחמה זה אירוע בדרך כלל מאוד מאוד טבעי. טבעי זאת אומרת שהיסודות הטבעיים של החיים באים לידי ביטוי, לא היסודות הרוחניים. בדרך כלל במלחמה רבים על שטח, רבים על כסף, רבים על שליטה. בדרך כלל במלחמה באים לידי ביטוי הצדדים החייתיים שבאדם, לא צדדי הרוח ולא צדדי המוסר ולא צדדי הרוממות הרוחנית. בדרך כלל מה שבא לידי ביטוי במלחמה זה הכוחות הטבעיים, ההכרח, יצר הקיום, יצר החיים, הרצון לכבוש, לנצח, להרוויח, אכזריות לצערנו גם, כל מיני דברים כאלו, היסודות החייתיים יותר באים, דיברנו על זה קצת לפני כמה שבועות, שאצל העמים הרבה מוטיבים של חיות סביב הצבא של אומות העולם, יש הרבה מוטיבים של חיות, ואנחנו לא צריכים את זה, אנחנו יכולים להסתדר בלי זה טוב מאוד. אז המלחמות, כיוון שהם מאוד, ביטוי מאוד מאוד מובהק של טבע, אז הם כלי מרכזי מאוד בהתפתחות של עמים. איך עמים מתפתחים? הכלי המרכזי ביותר של עם, או הדרך המרכזית ביותר של ההיסטוריה שלהם, של עם להתפתח, זה באמצעות מלחמה, עד כדי כך שהיסטוריונים רבים יודעים לומר שהחידושים הגדולים ביותר של עמים היו בעקבות מלחמות. חידושים מדעיים וטכנולוגיים, חידושים פוליטיים וכן הלאה, בעקבות המלחמה, בשביל מלחמה, סביב מלחמה. המלחמה זה בזה בדבר מה שמניע, גם כלכליים. היום המון המון התפתחויות כלכליות בהיסטוריה, זה קשור היה למלחמות. זאת אומרת שהמלחמות בעצם כאירוע שהוא התנועה הטבעית הכי רדיקלית, הכי בוטה, זה מעמיק את הערך המיוחד של כל העם. זאת אומרת אצל העמים, כיוון שהעמים ככה הם מתבטאים דרך הטבע, אז לכן המלחמה כאירוע טבעי עוזרת לעמים להתפתח. זה באופן ארצי. אבל מאחורי הקלעים קורה כאן עוד משהו, וזה קשור באמת למושג שר של אומה. זה נכון שהמלחמה התפתחות טבעית, והעיקר פה זה הטבע והחומר. אבל מאחורי הקלעים, זה שעם אומר את התפתח חומרית באמצעות מלחמה, אז הוא גם בדרך כלל גם יש לו איזה אמירה קצת שמתחילה להיאמר. אמירה תרבותית, אמירה של בדרך כלל כשעם הוא בשיא של הצלחה חומרית, אז הוא גם מרשה לעצמו להוציא לפועל איזושהי ייחודיות. אז אנחנו רואים שאימפריות שיעלו על במת ההיסטוריה, בדרך כלל הייתה להם גם אמירה. אמירה ספרותית, אמירה פילוסופית לפעמים, אמירה כללית. זאת אומרת שלמרות שהאירוע הוא אירוע טבעי חומרי, אבל מאחורי הקלעים שלו, באמצעות התהליך שנקרא מלחמה, אז עם גם מתחיל לומר משהו. זה איזושהי ערך מיוחד של כל עם. איזושהי ייחודיות. עד כדי כך שמתבלט את צורתו. זה המימד השני של עם שנקרא צורה. כן, אז בעמים יש שני צדדים, חומר וצורה. נכון שהחומר הוא הדבר הראשוני, הוא הדבר העיקרי, אבל יש גם צורה. כן, צורה, ככה בלשון המהר"ל בגבורות, צורה, איזושהי זהות שלה, משהו. תרבות, פילוסופיה, דת, אומנות, משהו קצת יותר מיוחד, והיא עכשיו גם יוצאת אל הפועל, לא רק הצד החומרי שדיברנו, אלא יוצא שבעקיפין על ידי מלחמה, שזה אירוע טבעי, אירוע חומרי, יוצאת לפועל גם הצד הצורה של העם, ביגמרה בכל פרטי המכה. ניתן דוגמה לדבר הזה, הנה אפשר מכוזרי, למשל, בתור דוגמה, פה שוכב, ניתן דוגמה. במאמר ראשון של ספר הכוזרי, הוא שואל אותו באיזשהו שלב המלך, למה אתה לא מקבל את דברי אריסטו? כן, אריסטו אומר שהעולם היה קדמון ולא נברא, כך הוא שואל אותו בסעיף סמך ד', או לפני כן, סליחה, סעיף סמך ב', אז הוא אומר, תראה, הפילוסופים אומרים שהעולם קדמון, אז למה אתה לא מקבל את דבריהם? אז מה עונה רבי יהודה לוי, מה עונה החבר? אז הוא אומר, היוונים הם יושבי הצפון. לא הייתה להם חוכמה, הם לא היה להם מסורת של חוכמה. מתי הגיע להם החוכמה? לאחר שניצחו את האומות שנלחמו בהם. אתה רואה שההצלחה הצבאית הביאה פתאום את האומה היוונית לאיזושהי הצלחה פילוסופית מרשימה. נגמרה ההצלחה הצבאית, נגמרה הפילוסופיה. מיום עבור המלכות לרומא לא קם בין היוונים אף פילוסוף מפורסם. זה מדהים. יוון, אתה הולך אתה רואה את ההיסטוריה היוונית, זה כולם מלא פילוסופים. מאז 2000 שנה האחרונות, אין שום דבר. יוון זה מדינה די שוממת מבחינה. איפה כל, אין להם מה למכור. אין שום מדען יווני מפורסם ב-2000 שנה האחרונות. אין כלום. למה? כי בעצם האמירה שהיה להם הפילוסופית, התרבותית, הייתה תוצאה של הצלחה צבאית, של הצלחה חומרית. זאת אומרת, רק אחרי או בעקבות או מסביב להצלחה חומרית, אז יש גם לעם איזו אמירה, צורה. העם אומר את הצורה שלו, כן.
זה חייב להיות קשור להצלחה, שיש להם הפסד לעם?
יכול להיות הפסד, אבל איזושהי נוכחות, נקרא לזה. יכול להיות שהוא הפסיד באיזה קרב, בסדר? אבל הוא נמצא פה, הוא נוכח. כן. אז אתה רואה שבזמן שספרד הייתה אימפריה בים, אז היא גם היה לה הרבה מה לומר. כן, היה לה ספרד, הייתה מוקד מאוד משמעותי. היא הפסיקה להיות אימפריה, אין לה הרבה מה להגיד.
מצד שני גם מלחמה היא מורידה צורה של העם.
של העם, יכול להיות.
אולי עדיף שיהיה פה משהו ביניים לכולם, מאשר
שיהיה
פה צורה אחת בולדת.
עדיף, אתה יודע. אבל זה המציאות. אנחנו רואים שיש מלחמות, העמים מתגוששים. אז בניג לרמת ראשון זה חומר. נכון, זה הכל חומר. אבל מאחורי הקלעים יש פה עוד משהו קצת. שהוא מעניין אותנו. כי מה נתנו לא רק החומר, יש פה צורות של עמים. זאת אומרת, העמים אומרים כל מיני אמירות. וכל עם בא לומר משהו. כל גוונים של אמירות תרבותיות, אמירות רוחניות, אמירות נפשיות, חברתיות, כל מיני אמירות שנאמרות. אמנם זה לא, שוב, זה לא הנושא המרכזי של העם, זה לא מה שדוחף את העם, אבל יש משהו. איזו אמירה שנאמרת. כן.
להסביר את זה מבחינה הגיונית, שעם שמנצח פתאום יש לו...
כן, יש על זה הרבה מחקרים, הפילוסופים דיברו. הם אמרו שכשעם מצליח כלכלית, יש איזה רוח כזאת שמתעוררת. הפילוסופים דיברו על זה, פילוסופים של התרבות. שזה רוח גאה כזה, והרוח הזאת יוצרת איזה רוממות, איזה אווירה, והנה, העם הם... העם מרגיש שיש לו, שהוא כאילו מצא את השיטה של החיים, יודע איך נכון לחיות פה, יש לו קבלות, כמו שאומרים אצלנו. טוב, אז הוא כבר יכול להרשות לעצמו. אז הוא כבר אומר אמירות ומדבר וכן הלאה. סביב זה, בסדר? אז אנחנו רואים שמסביב להצלחות צבאיות, למלחמות, מסביב לזה יש התפתחויות, טכנולוגיות, תרבותיות, דתיות, זה מסביב. זה הולך ביחד בדרך כלל. אתה רואה שלא, שהוא אומר, קודם כל יש תנועה טבעית, קודם כל יש חומר. כן? ויש מלחמות, בדרך כלל המלחמה נובעת מדברים טבעיים, אבל זה מעמיק את הערך המיוחד. בעקבות המלחמה יש איזה ערך שמתגלה. הוא היה, אבל לא מספיק, כמו שאומר, הוא לא מתבלט, צורתו לא יוצא לפועל, והיא גמרה בכל פרטי המקיה. זה לא נאמר בצורה ברורה, היה משהו כבוד, משהו לא... עכשיו הנה הוא נאמר. כן, מגילת אסתר, אחשוורוש, אחרי כשהוא כובש את כולם, ועכשיו פתאום שלמה לומר. כן, פרס רוצים לומר משהו בעולם. אם איזה משהו שהם רוצים לומר אותו. אז כל מיני סקנסים את כולם, רוצים להגיד את זה. להגיד איזו אמירה פרסית. רוצים להגיד משהו. זה לא קשור. זה עוד נושא. אנחנו מדברים על המישור הלאומי. אנחנו מדברים על גוי פרטי. גוי פרטי יכול להיות. אנחנו מדברים על זה. יכול להיות, זה נכון, שמדי פעם החוכמה מתפתחת בהצלחה של עם. אנחנו נראה הרבה פעמים שדווקא עם מצליח, אז הוא גם מייצר חוכמה. ואנחנו, זה יכול לקרות, אפשר למצוא בזה היגיון, אנחנו רוצים אבל בעיקר לדבר על העמים. כן. יכול להיות שבמקרה יהיה איזה גוי בודד שהוא עם לא מוצלח, אבל היה לו איזה אברקה, יכול לקרות. כן. אבל בדרך כלל אנחנו רואים איזה זיקה. כן. עמים שהם יש להם הצלחה פוליטית, צבאית, מדינית, אז הם גם עמים שיש להם אמירה תרבותית חזקה, ונוכחות בעולם בכל מיני תחומים, מדעיים וכן הלאה. בדרך כלל זה הולך ביחד.
עם ישראל,
אמירה צבאית שלנו היא לא באה מהכרחי הטבע. אצלם המלחמה היא החומר. החומר מניע את כל הגלגלים. זה התחיל מהחומר. אחרי שהחומר התחיל להניע את הגלגלים, יש גם רוח קצת. אבל עולם ההתחלה אצל העמים היא מהחומר. לכן אנחנו אומרים שלא עשינו כגויי הארצות, לא סמנו שפחות אדם. זה נקודת ההבדל. כמו שראינו בורות התחייה סעיף י, נקודת המוצא אצל העמים זה החומר. זה הנקודה המחיה. אחר כך יש קישוטים. אצלנו זה הפוך. הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, מה שעשה אותנו לעם זה התוכן האלוקי. כן, הוא עשינו.
עכשיו, אבל כאילו, אחרי ש... אדם יצא לך לצאת מלחמה, היכול להיות שגם אחרי שהוא יצא מלחמה, הוא גם פתאום יש איזו אמירה...
כן, כן.
אבל היציאה למלחמה...
ממינים שונים, כן.
נכון. בשיר שעבר דיבר על לבי הביניים. לכאורה אז המלחמות היו כל כך חזקות, אז למה לא בא לידי ביטוי
ה... אבל זה מה שניסינו להסביר, שהמלחמות שבזמן ימי הביניים לא היו מלחמות של עמים, של נלחמים, של עם, אלא סתם שפיכות דמים. זה בכלל לא קשור לעם. כי אתה רואה אפילו בתוך אותם עמים, משפיכות דמים פנימית. מלחמות שהם לא... המימד הלאומי היה כאן אבל עם מטושטש לעומת ממדים אחרים. אבל יש מלחמות שהן מלחמות בעלות אופי לאומי מובהק. אתה רואה שממש מאוד ברור שיש פה עם שנלחם על נכסים לאומיים, על כבוד לאומי, יש לו פה עניין לאומי. זה לא עם מעוצבן שמחפש לשחרר אנרגיות, סעיף A, אלא זה עם שהציב לעצמו מטרה, הוא רוצה לכבוש, הוא רוצה להצליח, הוא רוצה להיות למעלה. נפוליאון יוצא לקרב, בסדר? נפוליאון לוקח צרפת. זה לא שצרפת בזמנו הייתה מדינה מתוסכלת וחיפשה איפה לשחרר את האנרגיות. יש פה בן אדם שהחליט, ניסה על גלי רוח, צרפת צריכה להיות אימפריה, הוא קיבל החלטה כזאת. אז הוא הוביל לצרפת למלחמות, שמטרתן להפוך אותה לאימפריה. אז זה יצר מסביב, זה רוח גדולה, אנחנו רואים את התוצאות משביב לזה, זה יצר אווירה שלמה. אווירה שאנחנו באותה תקופה, טוב, זה לא מדע מדויק, אבל באותה תקופה גם צרפת יש לה אמירות בינלאומיות, אמירות תרבותיות, אמירות פוליטיות. זה סיק כזה בתקופת, עד היום הם מתגעגעים, הצרפתים מתגעגעים לתקופה הזאת, הם מחפשים איך לשחזר אותה, לא מצליחים. כי זה משהו מזה, צריך שזה איזה רוח כזה. כן.
הרב כאן לא מייחס את זה דווקא לניצחון. כל מלחמה...
אני מסכים. אני מסכים, נכון.
זה מפתח
לו את הצורה... ההתקדשות עצמה, זה שאתה מתקדש. אתה לא מתקדש, בשביל להתקדש אתה צריך להיות שווה משהו. אתה לא יכול, נכון? אם אתה אין לך מה לומר, אז אתה נכנע מראש. זה שאתה מתקדש, מוכן להילחם. סימן שיש לך איזה משהו לומר, כן. עד כאן זה מלחמות, והתחלנו לגעת בזה שמאחורי הקלעים של מלחמה יש איזה משהו נוסף. ואותנו, עם ישראל, מעניין המשהו הנוסף הזה. לא מעניינות אותנו המלחמות של העמים במובן החומרי. זר לנו, זה תומעה אחת גדולה. אבל כן מעניין אותנו עם ישראל, שעל ידי המלחמה, על ידי התהליך החומרי הטבעי, ככה מה לעשות, ככה גויים יוצאים למילים. זה הכרח, מה לעשות, אצלם זה המצב. בשביל לומר משהו הם צריכים מלחמות, טוב? אבל בסוף, אחרי כל המלחמות, או מסתכל גם בסוף, הם אומרים משהו. והאמירה הזאת, המשהו שהם רוצים לומר, אותנו זה מעניין. למה זה מעניין אותנו? ישראל, הנה הגענו לישראל, הוא האספקלריה הכללית של כל העולם. וכל הזמן שיש עם בעולם, שלא יצא אל הפועל הגמור בכל תכסיסיו, יש קהות לעומת זה באור הספוג של כנסת ישראל. זאת אומרת שלמרות שאנחנו לא נמצאים על לומת ההיסטוריה הרשמית, ולמרות שאנחנו לא שותפים בשום מלחמה בזמן הגלות, באמת אנחנו ממשיכים להיות האספקלריה של העולם. ישראל לב באיברים. גם כשהם בגלות הם לב באיברים. אספקלריה זאת אומרת שאנחנו מכילים בקרבנו את כל הגוונים של כל העמים. הכל נמצא בתוכנו. יפצב גבולות עמים למספר בני ישראל. זה הלב של כל האיברים. אנחנו מחיים את כל האיברים, וכל האיברים יאמרו אמירות, וכל האמירות שלהם באמת נמצאות בתוכנו, נמצאות בעם ישראל. כשהן נמצאות אצלנו בצורה תמציתית, בצורה פנימית, גנוזה, ואתם שאר העמים זה בצורה יותר נקודתית. כן.
מה זה אספקלריה?
מראה. אספקלריה זה מראה, נכון? אז מראה זה אספקלריה כללית, זאת אומרת שאתה רוצה לראות את כל האנושות, אתה רוצה להסתכל על ישראל, אתה תראה את כל האנושות. כמו מראה, שאתה רוצה לראות איך אני נראה, אני לא יודע איך אני נראה, תסתכל על המראה, ככה אני נראה. תסתכל על ישראל, אתה תראה את כל המין האנושי. הכל נמצא כאן. נמצא בקטן, נמצא בתמצית. הכל נמצא כאן. כל הרוחות, כל האידיאלים, כל האידיאולוגיות, כל נטיות הנפש, הכל נמצא בישראל. כן, ציון נקראת מכלל יופי, כרך הדקול הבא. כולל את הכל. מה? לא, אנחנו עכשיו מדברים על התכונות החיוביות, על האמירות החיוביות של זה נקרא ציון. זה תכונה רוחנית שנקרא ציון. למדנו את זה באורות ישראל, שזה נקרא ציון. עמוד קוף מם ג' סעיף תת זין. העלאת כנסת ישראל במדרגתה העליונה. כן, מדובר פה על כנסת ישראל. כל זמן שיש חילוק עמים בעולם, זאת היא מדרגת נקודת ציון. אז מה זה נקודת ציון? זאת אומרת שיש עמים, חילוקי עמים, ואנחנו מעלים את הכל. מעלים את כל מה שכל העמים מייצרים, את כל הגוונים של כל העמים, זה נקרא נקודת ציון. ציון מכלל יופי. הכל כלול בה. בוא נראה. טוב, בוא לפי ה... בוא נראה. אז יש פה, ישראל הוא הספקלריה הכללית של כל העולם. זאת אומרת שמעניין אותנו מאוד שהעמים השונים יאמרו את האמירות שלהם. למה? את האמירות החיוביות שלהם. למה? כי בעצם אנחנו כמו לב שמזרים דם לאיברים. אז נדמיין לעצמנו שהלב מזרים דם, ואחד האיברים לא עובר, לא עושה כלום. אז הלב מוטרד במרכאות. אני מזרים לך דם, אני רוצה לראות שהיד עושה את הפעולת יד, והרגל עושה את פעולת רגל. או לפי הזוהר, הזוהר אומר שישראל הם לא הלב, ישראל זה המוח, ככה הזוהר אומר, שישראל זה המוח של האנושות. אז מה זה מוח? מוח הוא שולח פקודות, אצלו הכל בתמצית, הכל מרוכז. אז המוח רוצה שהרגל תלך ובאותו זמן הריאות יעבדו וכל מיני דברים יתרחשו, והעיניים יראו והאוזניים ישמעו, הוא שולח כל הזמן מהמרכז פיקוד, שולח עצבים לכל המקומות, ובעצם הוא כביכול מעוניין שכל הדברים יתפקדו. כל זמן שיש עם בעולם שלא יצא לפועל גמור בכל תכסיסיו, זאת אומרת, אם יש עם שעוד לא אמר את האמירה שלו, את האמירה החיובית שלו, אז גם, אז כאילו אנחנו לא אמרנו גם, כי אנחנו כמו המוח ששלח לעם הזה מאחורי הקלעים בנסתר שהוא צריך לומר משהו. אז גם כאילו המוח כאילו לא בסדר, מרגיש לא בסדר. יש קהות באור הספרות של כנסת ישראל. כאילו גם אנחנו מוטרדים מזה. אנחנו רוצים שכל העמים יאמרו את כל האמירות שלהם. כי כל האמירות של כל העמים, לא המלחמות, התנועה הטבעית. מה שמאחורי התנועה הטבעית. זה משהו שצריך להאמר. ואנחנו דוחפים את האמירות האלו של כל העמים. זאת אומרת שעם ישראל הוא עם שמעוניין מאוד שכל העמים יאמרו את האמירות שלהם, האמירות הטובות שלהם. לא רק אנחנו מעוניינים, אנחנו צריכים להתאמץ בשביל זה. עם ישראל צריך להתאמץ מאוד מאוד שהעמים יאמרו, שהחלקים השונים שלהם יאמרו כל עם את אמירתו, את אמירתו התרבותית, אמירתו הערכית. זה חשוב לנו. אז זה יוצא שבעקיפי עקיפין, זה שיש מלחמה, זה בעצם אומר, אומנם זה עצוב, חבל שזה ככה, אבל בדיעבד אחרי שמלחמה קורית, בעצם מה קרה? העם אמר את אמירתו, אז זה טוב, התקדמנו, האנושות יותר אומרת את האמירות שלה. אז אנחנו מצטערים על זה שלצערנו אומות העולם בשביל לדבר חייב ללכת מכות, אחרת הם לא מדברים, לא אומרים את האמירה שלהם, רק ככה הם מדברים, אבל האמירה הזאת מעניינת אותנו, אנחנו שמחים שהיא נאמרה.
יכולים להצביע על אמירות מסוימות שהתקבלו מהדברים האלה?
כן, הרבה.
בכל מלחמה אפשר למצוא את זה?
כן, כן. אמירות תרבותיות, היסטוריות, פילוסופיות, כן. כל מיני אמירות.
סתם דוגמה גרמניה ו...
כן. יש... תראה, הפריחה של גרמניה בתקופה מסוימת, בתקופת, קצת אחרי ימי הביניים, הייתה להם פריחה צבאית מאוד מרשימה ופוליטית. אז זה הולידה גם ענקי רוח, פילוסופים גדולים מאוד, והם מדענים גדולים, הם מוזיקאים גדולים, יש איזו אמירה. זה טוב שזה נאמר, זה חשוב, זה קידם את האנושות. יש יצירות תרבותיות שהם, זה שלהם. מאוד חשובות, יצורות מאוד חשובות. למשל, במידות ראייה, ערך אהבה. סעיף י. אהבת עם ישראל. אהבה שעם ישראל אוהבת את כל... האדם כולו. זאת אומרת, אנחנו צריכים לאהוב את כל המין האנושי. מה זה לאהוב את המין האנושי? עם כל שינויי הדעות, הדתות והאמונות. עם כל החילוקים של האקלימים והגזעים. נכון הדבר, נכון הדבר, זאת אומרת, כך ראוי שעם ישראל יעשה, לרדת לסוף דעתם של העמים השונים. צריך לרדת לסוף דעתם של העמים, ללמוד את אופיים ואת תכונותיהם. ולבסס את האהבה האנושית על יסודות המתקרבים למעשה. זאת אומרת, להושיט יד לעמים השונים. יש לעם תכונה, אופי, ואנחנו רוצים שזה יצא לפועל. להושיט ליד. זאת אהבת האומה האמיתית שלנו, אהבת עם ישראל. זה דוגמה לאחריות, נקרא לזה כך, של עם ישראל על... ההתפתחות הערכית, חיובית שהעמים צריכים להתפתח, שאנחנו רוצים שיצאו לפועל. הרב קוק למשל כותב, עוד לפני מלחמת העולם הראשונה, הוא כותב כביכול לממשלת טורקיה, אתם יכולים להוציא לפועל את הייעוד, איזשהו ייעוד שלכם. תוציא אותו לפועל, תגלו אותו. טוב, הם לא עשו את זה, חבל. אבל יש לכם משהו לומר, תאמרו אותו. כן הלאה, אצל כל מיני עמים. רצון, הוא אומר, מדבר על להכיר את העמים, לרדת לאופיים, לתכונותיהם, כי אכפת לנו שהעמים יאמרו את האמירות שלהם. ואם תאמר, מה שמעניין אותי אצל שאר העמים לא מעניין אותי, מה שמחוץ לגבול האומה, זה רק, חוץ לגבול ישראל, זה רק קיום ותאומה, זה לא נכון. זה תפיסת העולם הזאת, הוא אומר, זה מחשכים נוראים שגורמים הריסה לבניין הטוב הרוחני. מה שאצלהם הכל, הכל, הכל תמה, הכל קיור, לא נכון. יש דברים שעמים צריכים לפתח, וטוב שיפתחו. וזה חשוב שיפתחו, ואנחנו צריכים לעודד אותם. אז יוצא, כן, מה?
יש להם מקסימום?
כן, יש להם מקסימום.
איך אנחנו יודעים שעם אמר את האמירה שלו?
אתה רואה שהוא יורד מההיסטוריה.
אחרי שהוא היה כאילו
באווירה... אתה רואה שהוא יורד, זהו, נגמר, אין לו מה... יורד. יש עמים שהפסיד גמרו לומר את האמירה שלהם, וירדו, וזהו.
זה בסדר, כי
אנחנו
לא...
בסדר, גם. סיימו לומר את האמירה שלהם. על כן, יוצא לפי החשבון הקצת מתוחכם הזה, הקצת חשבון עמוק. כל זמן שמלכויות מתגרות זו בזו, העמים נלחמים, מתגרים זה בזה, אז נכון שעל פני השטח, מה שבאמת מניע את העמים זה טבע, חומר, וזה רע מאוד. אבל מאחורי הקלעים יוצאים אל הפועל ציורים מיוחדים. כל עם, דרך המלחמות, לצערנו ככה זה נעשה, אומר את הציור המיוחד שלו. ציור, שאיפות, דמיון, רגש, אמנות, השלמתם של העמים. אז זה טוב. ממילא יוולד כוח השלמה בכנסת ישראל, אז אנחנו שמחים בזה. אנחנו משתלמים מזה. כי הנה, רצינו שעם יאמר משהו והוא נאמר. ברגע שהעמים יאמרו את כל מה שהם צריכים לומר, יותר ויותר הם יתמקדו באמירות שלהם, אז אם הם יתמקדו באמירות, אז ממילא לאט לאט הם פחות יצטרכו את הצעד החומרי. וזה נקרא שלום. זאת אומרת שדווקא על ידי העובדה שהם יאמרו את האמירות שלהם, והתמקדו באמירות, ואנחנו נעודד את העמים לומר את האמירות שלהם, פחות ופחות צריכים את הצעד הנמוך של המלחמה. המלחמה היום היא בעיה, כי... רק כשמתעורר משהו חומרי על ידי המלחמה, אז העמים מתחילים לדבר. אולי אנחנו רוצים לחלום על משהו אחר, או להתפלל על משהו אחר, ולאט לאט לקדם משהו אחר, שהעמים יוכלו לומר את האמירות שלהם בלי מלחמות. וזה נקרא רגלי משיח. מצפה לרגלו של משיח שיבוא ויפיע במהרה בימינו. ושפט בין עמים, כך נאמר המלך המשיח, שהיה יהוד א'. מה זה שפט בין עמים? הוא מאפשר לעמים לומר את האמירות שלהם, רק מלחמות, אין צורך. אפשר לומר אמירות שונות, וצריך לומר אמירות שונות, אבל לא צריך להילחם. למה? תדברו. ומי שיוביל את התהליך הזה באנושות, יהיו ישראל. את זה למדנו גם באורות ישראל. עמוד קוף נון וב. הסעיף הזה, סעיף י' א', הוא ממש מקביל לסעיף שלנו, סעיף ממש משלים. ראויה היא האנושות שתתאחד כולה למשפחה אחת. וחגלו עד התגרות, הנה דיברנו על תגרות אצלנו, מתגרים, הפסיקו תגרות ומידות רעות ומלחמות שיוצאות מחלוקי עמים וגבולותיהם. אתה עדיף שיפסיקו מלחמות. אבל זה לא טוב. מה יקרה אם יפסיקו מלחמות? אז העמים יפסיקו לדבר. העולם, בשביל זה צריך, העולם צריך לעידון תמציתי. וצריך מישהו שידע איך להוציא את לפועל, שהאנושות משתכללת בעושר צביונים מיוחדים של כל אומה. נו, ומה עם הגוונים המיוחדים של כל אומה? מה נעשה? אתה רוצה שלום, רוצה שיפסיקו לריב, משפחת, כן, אבל כל העם צריך לומר את האמירה שלו, ואין ברירה. טוב, זה החיסרון תשלים כנסת ישראל. כנסת ישראל היא אוצר רוחות גדול, שכולל לקבוע כל כישרון וכל נטיית רוח. זה אספקלריה. כן? במילואה הגמור שכנס ישראל, כשעם ישראל יוצא לפועל בשלמותו, יהיה קשור עם כל העולם, יצא כל הטוב שיוצא מפלוגת עממים, זאת אומרת, ההבדלים, הגוונים, בלי צורך בהתפלגות ממשית. זאת אומרת שמלחמה היא כרגע הדרך של העמים לומר את האמירות שלהם, ואנחנו מעודדים את העמים של לומר את האמירות שלהם, ומאשימים את היהודים שהם תמיד אחרים לכל המלחמות. זאת אומרת שבאמת תמיד אנחנו נהיה העם שהוא יהודים שלא מצליחים להיות עד הסוף מזוהים עם העם הזה. תמיד האשים אותנו בכל מקום שאנחנו לא ממש לויאלים. אנחנו קצת שייכים לעם שכנגד. אתם בוגדים. הראשון שחשוב בו יותר בוגד זה יהודי. כי באמת עם ישראל לא רוצים מלחמות. רוצים שכל העמים יאמרו את האמירות שלהם. והגויים ירגישו את זה. שבאמת אנחנו לא רוצים את המלחמות. אנחנו רוצים שהם ידברו. אולי אפשר בלי מלחמה. זה גמרא ביבמות, נכון? הגמרא ביבמות פרק שישי אומרת שאפילו ספינות שהן באות מאספמה לגליה לא באות אלא בשביל ישראל. זאת אומרת שכל התנועות הבינלאומיות הן קשורות אלינו בסופו של דבר. אז ראינו שני סוגי מלחמות בזמן שישראל לא נמצאים. מלחמה אחת שנובעת מלחץ דתי לא מאוזן, ומלחמות אחרות שהן מלחמות לאומיות, לא מלחמות שנובעות ממתח דתי מוסרי, אלא עם רוצה לומר את האמירה שלו, רוצה להילחם, רוצה עצמאות, רוצה להצליח, מלחמות אימפריאליסטיות. וגם כאן בעצם ישראל בתווך, ישראל נמצאים מאחורי הקלעים, קשורים לכל המלחמות של כל העמים. זה מעניין שבתנועת החסידות, כשהיו את המלחמות של נפוליאון וזה, אז הייתה התרגשות גדולה, חשבו שעוד רגע המשיח מגיע. ראו בהתגוששות בין מלכויות משהו משיחי. באיזה מובן משיחי? העמים מדברים. אומנם זה דיבורים מאוד כואבים, אבל יש את זה העמים, מדברים, אומרים פה משהו, יש פה איזו אמירה גדולה. טוב, אז עכשיו גם אנחנו נאמר את האמירה שלנו. עוד רגע. האמירה שלנו היא, מה המשמעות של כל האמירות האלו? שכל העמים אומרים, כן, אבל מה בעצם, מה נאמר פה באופן כללי? מה המשמעות של כל מה שנאמר? לאיפה הכל מוביל? זה נקרא מלך המשיח. מכאן הסעיפים יעברו למלחמת העולם הראשונה. עד עכשיו דיברנו על תקופת התנ"ך, תקופת הגלות, ומסעיף זין, מלחמת העולם הראשונה. מלחמת העולם הראשונה, יש שני אפיונים מרכזיים מבחינתנו, שני נושאים מרכזיים שאנחנו נעסוק בהם. אחד, זה פעם ראשונה אחרי 2000 שנה שיש לעם ישראל התחלה של צבא. חזרנו להילחם. אמנם זה גדוד פרדות, משהו קטן, אבל יש צבא. צבא ישראלי אחרי 2000 שנה, מלחמת העולם הראשונה פעם ראשונה. והדבר השני זה מלחמת עולם. מה המשמעות של מלחמת עולם? זה משהו אחר. מלחמת עולם זה בא לומר שזה לא מלחמות רגילות בין עמים. זה משהו אחר. זה קריס, זה התרחשות שונה. זה לא התרחשות של עמים, זה גם לא מלחמה של פעילה לחץ דתי, כי כבר לא היה לחץ דתי. האנושות כבר בלי דת כמעט. במאה ה-19 כבר הדת כבר לא כל כך משפיעה בחיים. יש נאורות אפילו, מה-18, מה-19, תקופה מאוד נאורה. יש נאורות מאוד מאוד גדולה, ואיך פתאום קורה את האנדרלמוסיה העולמית כזאת, מלחמה, המון, המון, איך, מה זה בא, מה זה אומר, מה קורה כאן? הרב לא כתב לנו על מלחמת העולם השנייה, אבל בהרבה מובנים מלחמת העולם השנייה היא המשך של מלחמת העולם הראשונה. ההיסטוריונים מותחים המון קווים, שמותחים, שמחברים את שתי המלחמות, ובמובן הזה זה יכול קצת גם להסביר, לא להסביר, אבל לתת לנו קצת רקע גם מלחמת העולם השנייה, ומה זה אומר לנו, מה זה אומר לאנושות ומה זה אומר לנו, פסקאות ח'-ט', בעזרת השם, לאט לאט, בשורות טובות.